זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, פרשת שמיני. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון, אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. אם היות שמדרגתם של נדב ואביהו הייתה נעלית ביותר, ועד כדי כך שאמר משה לאהרון שהם גדולים ממני וממך, והקדוש ברוך הוא קראם בקרוביי, בבחיריי, בכל זאת נענשו בעונש חמור ביותר, בגלל היעדר הביטול הראוי לרבם, שהורו הלכה בפניו. ורבי אליעזר, שאומר לא מתו הלכה, שאומר לא מתו בני אהרון, אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן, הוא רבי אליעזר האומר, שהאומר דבר שלא שמע מפי רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. שהביטול לרבו הוא דבר הנוגע לגילוי השכינה לכללות ישראל. ומזה ההוראה שאל יאמר אדם מישראל, למדן אני ותלמיד חכם הנני, ואיך אהיה בטל לרב ולחכות שיורה לי ההלכה בתורה, וכן בהליכות עולם, והדרך אשר אלך בה בעבודת השם, והלו בכוחי להורות לעצמי. כי מי לנו גדולים כנדב ואביהו, ובכל זאת זה היה כל חטאם, לא מתו בני אהרון אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. ועד כדי כך שזה נוגע לא רק להם, אלא שגורם להפך העניין של גילוי השכינה בישראל.
צדיק יגח חכמה לשוינו תדבר נשפוט תוירה סלוי כבבלי בוי לא ישים עד השורו zadi ye ge khokhma kule shoynoy te dam ber mishpo toy ras eloy kav beli voy loy sima da shu daber mishto koi raseloy galbeli boy loysi madashu Zaber mishmo Toy ras eloy kov beliboy Loy simadashu
צדיק יגה חוכמה ולשונו תדבר משפט תורת אלוקיו בליבו לא תמעד אשוריו. דדי גראוכר זיכרונו לברכה. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי קפה אדר ב' תשפ"ד ד' 4 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. נפתח אולי בסיכום של עמנואל שילו של השבוע הזה בטור שלו בעיתון בשבע. לא קשה לדמיין, הוא כותב בסופו של השבוע, כיצד במחבואו האפל בעומקה של איזו מנהרה, מוקף באחינו בני הערובה בהם הוא משתמש כמגן אנושי, שירחיק ממנו את התקפות צהל, רב המרצחים הסדיסטי יחיה סינואר, צופה בטלוויזיה בהפגנות הסוערות והאלימות בתל אביב ובירושלים, וחיוך על פניו. אמרתי לכם, הוא אומר לכנופיית אנשיו שמסייעת לו בניהול המערכה, היהודים האלה לא מסוגלים להתאחד לאורך זמן. במוקדם או במאוחר הם יחדלו מלהילחם בנו ויחזרו להילחם אחד נגד השני. אנחנו רק צריכים להחזיק מעמד עד שזה יקרה, וככה נשרוד וננצח. ביחד ננצח, נשבענו כולנו בעת שיצאנו למערכה הזאת, ולנגד עינינו מראות הזוועה מהטבח ביישובי העוטף. ביחד נשמיד את הארגון הפלסטיני נאצי הזה שביצע בחיילינו ובאזרחינו את השחיטה הנוראה הזאת. ביחד נמגר את יכולתו הצבאית ונפורר את מנגנוני השלטון שלו. ביחד נפעל ונביא לשחרורם של אחינו ואחיותינו החטופים. ביחד נסיר לדורות את האיום הביטחוני על הנגב המערבי, ונבטיח שיישובי העוטף שמעתה ייקרא להם חבל התקומה, יחזרו לשכון ולסגסג בשלווה ובבטחה. והיינו מוכנים כולנו יחד לשלם את המחיר, ימנים ושמאלנים, דתיים וחילונים, בני ערי מרכז, תושבי פריפריה, קיבוצניקים ומתנחלים. היה צפוי שהמערכה הזאת תעלה במאות הרוגים ובאלפי פצועים. היה צפוי שהעולם יתהפך עלינו ויוקיע אותנו, כולל מדינות ידידותיות לכאורה שתמיכתן הראשונית בנו התחלפה להסתייגות ולהתנגדות ככל שמצבנו השתנה מנרצחים למנצחים. היה ברור שהמלחמה תעלה הון עתק, שלפחות בטווח הקצר כלכלת המדינה תיפגע, ושמיליוני אזרחים ירגישו את הפגיעה גם בכיסם הפרטי. אמרו לנו מראש שהמלחמה תהיה ארוכה ושמשרתי המילואים יגויסו לזמן רב בצו 8. מול כל האתגרים הללו, עשינו יד אחת, לבשנו מדי מלחמה בחזית וגם בעורף, והתייצבנו למשימה נחושים ומאוחדים. למען האחדות שהניצחון ההכרחי להמשך קיומה, להמשך קיומנו כאן תלוי בה, לקחנו על עצמנו לשים בצד את היריבויות בין המחנות, את הכיתוב והשנאה, את האשמות ההדדיות, את החרמות. מפלגות שנדרו לא לשבת זו עם זו באותה קואליציה חברו יחד לממשלת חירום שמנהלת את המערכה על בסיס איתן של הסכמה לאומית. דחינו לעת סיום מצב המלחמה בדרום ובצפון את ועדות החקירה, את ההתחשבנות עם מי שקשלו במערכת הביטחון ובצבא, את הפניית האצבע המאשימה על האחראים לכישלון במערכת הפוליטית. עם האחדות המעצימה הזאת, בעזרת אלוקי מערכות ישראל, יצאנו לקרב והלכנו מחיל אל חיל. הקינו את האויב שוק על ירך, כבשנו את מבצריו מעל ומתחת לפני הקרקע, התמודדנו עם אתגרים מורכבים כמו לוחמה בשטח בנוי צפוף, לחימה תוך זהירות מלפגוע בחטופינו שאולי מוחזקים באזורי הקרבות, אויב שמסתתר מאחורי אזרחים ובין מטופלים בבתי חולים, לוחמת מנהרות חסרת תקדים בהיקפה. גם עם האילוץ המפוקפק שלקחנו על עצמנו לשמור על חיי אוכלוסיית האויב ולהימנע ככל הניתן מפגיעה בה, הצלחנו להתמודד בהצלחה כמעט לאורך כל הדרך. הפגיעה בשוגג השבוע בנציגי ארגון המטבח העולמי המרכזי שבאו לסייע לאוכלוסייה וזוהו בטעות כמחבלים, היא היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. מי חשב שבמשך 6 חודשים של לחימה אינטנסיבית, טעויות כאלה כמעט ולא יקרו. לאורך הדרך היו מי שפחות נטו לקבל על עצמם את עול האחדות והלכידות. פוליטיקאים, אישי ציבור ואנשי תקשורת שהיה דחוף להם מאוד להדביק את האשמה ליריביהם הפוליטיים, בעיקר לראש הממשלה נתניהו. ליאיר לפיד נשמר מקום פנוי כדי שיצטרף לממשלה ולקבינט המלחמה בכל עת שיחפוץ, אבל הוא העדיף להישאר בחוץ משיקולים פוליטיים, תחילה כאופוזיציה שקטה, ובעת האחרונה כאופוזיציה בוטה ולוחמנית. בחודשי המלחמה הראשונים, כשמאות אלפים מגויסים וכוחותינו מתקדמים מהישג להישג, אלה שבחרו שלא להיכנס תחת אלונקת האחדות, מיעטו לבטא את עמדתם, הם חשו שלא יהיו לקונים. נושא אחד, המחלוקת הפנימית בסוגיית החטופים, איים לאורך כל הדרך לסדוק את חומת האחדות. הדאגה לגורל החטופים, או בחלק מהמקרים היומרה לדאוג לחטופים, היא אל הברזל שבו משתמשים בין השאר גם מי שהמטרה העליונה עבורם הייתה ונשארה להפיל את הממשלה, לשלוח את נתניהו הביתה, להחזיר לידיהם את השלטון. כמובן עבור משפחות החטופים מדובר קודם כל בדאגה קורעת לב לגורל יקיריהן, גם אם יש מי שמנתבים אותה להפיקים של פוליטיקה וניגוח הממשלה. אבל על אותה זעקה אותנטית לעסקה בכל מחיר, שהיא ללא ספק כנה גם אם מזיקה, רוכבים מפגינים מקצועיים שכבר שנים חוסמים צירי תנועה, מציטים מדורות ומנהלים שיח בוטה, מסית ומשסה עם סיסמאות משתנות שחותרות לאותה מטרה פוליטית ברורה. לאחר שבחודשי המערכה הראשונים המחאה הייתה מינורית ושולית, בימים האחרונים היא הולכת ומתגברת, מאיימת על האחדות והלכידות ומסכנת את השגת יעדי המלחמה ובהם גם היעד של שחרור החטופים. כל בר דעת מבין שאם הולך ומתגבר הקול שלוחץ על הממשלה לתת לחמאס כל מה שידרוש ובלבד שישוחררו החטופים, התוצאה הטבעית היא הקשחת עמדות מצד האויב. ואכן זאת המציאות שנגלית לנגד עינינו בשבועות האחרונים. במקום שחמאס יתחנן לעסקה בתנאים קשים מבחינתו, כמו שהיה בעסקה הראשונה שבעקבותיה שוחררו כמחצית מהחטופים, ישראל היא זו שכעת מתגמשת שוב ושוב, בעוד לחמאס לא בוער כלום. חמאס לא מסתפק בשחרור מופקר כשלעצמו של מאות מחבלים שביניהם הגרועים שברוצחים, מהלך שעל פי ניסיון העבר יש כל הסיבות להניח שיביא לגלגל חוזר של עוד חטיפות חלילה, ועוד עסקאות שחרור. בנוסף לכך, חמאס חותר לקבל בתמורה לשחרור החטופים את סיום המלחמה תוך ויתור על כל הישגיה, באופן שיבטיח את המשך שלטונו וימנע את השבת הביטחון ליישובי העוטף. הדרישה הזאת משתלבת היטב עם הלחץ הבינלאומי לסיים את המערכה בלי לכבוש את רפיח ומחנות המרכז, רגע לפני שיושגו יעדי המלחמה המרכזיים. הסכמה הישראלית לתנאים הללו היא הפקרות על גבול ההתאבדות, ואין כמעט סיכוי שמובילי המאבק למען שחרור בכל מחיר יצליחו לחופף אליה את ממשלת ישראל, גם אם זאת תהיה ממשלה בראשות בני גנץ או אפילו יאיר לפיד. לכן אלה שמכתיבים לחלק ממשפחות החטופים את האסטרטגיה הזאת גורמים להם לראות לעצמם ברגל ולהזיק לסיכוייה של עסקת שחרור, ומסיים עמנואל שילה, בימים האחרונים המחאה גולשת לפסים בוטים של הסתה ואלימות שהיו בלתי לגיטימיים גם בתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית, אבל בזמן מלחמה ובמצב הרגיש במיוחד שבו נמצאת המדינה עם מעשה חמור, חסר אחריות והרי אסון עוד יותר. כל איש ציבור בישראל שיש לו השפעה על מחוללי אותן הפגנות, או על מי שנותנים להם חשיפה תקשורתית אוהדת, חייב כעת להשמיע את קולו. אם אחרי כל מה שעברנו לא נלמד את הלקח, ולא נמשיך להיות מאוחדים מול האיומים שעדיין קיימים, החור הזה, שאותם פלגנים קודחים בספינה, יטביע את כולנו. טוב שבני גנץ וחילי טרופר יצאו נגד ההתפרצות האלימה לעבר בית ראש הממשלה, וחבל שיאיר לפיד מגנה אותה רק בחצי פה. אגב, דקה אחרי שבני גנץ וחילי טרופר יצאו נגד ההתפרצות האלימה הזאת, הם בעצם הודיעו שהם קוראים לבחירות, לא עכשיו, 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 אלא עכשיו שקצת לאחר זמן בספטמבר, אבל הצטרפו בדיוק למפגינים לאותה אג'נדה, במילים נחמדות וחילי טרופיות, טרופריות כאלה. בסדר. טוב, אני חוזר אליו ומסיים, ואחרי כל זאת צריך לומר שהדשדוש שאליו נקלעה המערכה בשבועות האחרונים, מהווה קרקע פוריה לגידולם של אותם הסבים שוטים. עם סיומו המתקרב של חודש הרמדאן, ישראל וצהל חייבים להעביר הילוך, להרחיק את האוכלוסייה הבלתי לוחמת מרפיח ולפתוח במבצע לחיבוש העיר ולהשמדת גדודי חמאס האחרונים שנותרו בה. המהלך הצבאי הזה יקדם גם את שחרור החטופים, בין אם במבצע צבאי או במסגרת קנייה כוללת של החמאס, ובין אם בעסקת שחרור שתנאי היו הרבה יותר סבירים תחת האיום הצבאי המוחשי על חייו של הצורר. המחלוקת שהולכת ופושה בתוכנו, גם היא תוצאה רעה של העיכוב והדשדוש המתמשך, במקום לסיים את המלאכה, קדימה, רפיח, עכשיו. טוב, עכשיו 7:23, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
7:28, יש הרבה עניינים לדבר עליהם, אבל יש הרבה עניינים, אולי אותם עניינים, להתפלל עליהם, והשבת, שבת מברכים, חודש ניסן, ניסן יגלו, ניסן עתידים להיגאל, והשנה נתפלל בכוונה יתרה את ברכת החודש של חודש ניסן, והנה בואו נעשה את זה ביחד עם יהודה גרין בנוסח קרליבך, ממש כל התפילה מההתחלה שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, תיתן לנו חיים שתהיה בנו בהמשך אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שמלא השם משאלות ליבנו לטובה, ועשיהו מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם בחודש הזה, כן, מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. ועוד משפט שצריך לכוון עליו במיוחד בימים אלה, חברים כל ישראל, ונאמר אמן.
יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ואלוהינו הוויסנו שתחדש עולה אסחוי דרש הזה לטוי בו ולברוכו וסיתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טויבו חיים של ברוכו חיים שפרנו השמיים בעיר אחת חיים שאין בו הם ושאוך לי
La 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 la
אמן. יהודה גרין בברכת החודש בנוסח רב שלמה קרליבך. עכשיו לספר חדש שיצא, אני חושב השבוע, או קיבלתי אותו השבוע, הוא נקרא לאור נועם אלימלך. הוא ספר תשיעי בסדרת הספרים שכתב פרופסור אברהם ויינרוט. פרופסור, אני חושב שאפשר להגיד הרב, ודאי הגאון, התלמיד חכם. סדרת ספרים שממש מנגישה בצורה כל כך בהירה את סדרה של ספרי חסידות, של פנימיות התורה. ספר אחד יצא לאור המהר"ל, לאור החיים, כלומר אור החיים, קדושת לוי, רבי צדוק הכהן מלובלין, שפת אמת, שם ישמואל, תפארת שלמה, והספר הזה מנגיש את הנועם אלימלך, שהשבוע ציינו את יום פטירתו, וטעימה קצרה יחסית מהפרק בספר הזה לאור נועם אלימלך של פרופסור אברהם ויינרוט, שעוסק בפרשה שלנו, בפרשת שמיני, ובנקודה שמאוד רלוונטית לחיים שלנו, ליום יום שלנו, לתודעה שלנו, והפרק נפתח כך. אחרי שמונת ימי המילואים, כאשר המשכן והמסבח ערוכים ומוכנים לעבודת השם, משה אומר לאהרון להקריב עולה וחטאת, וכך נאמר, ויומר משה אל אהרון, קרב אל המסבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וחפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וחפר באדם כאשר ציווה השם. האמירה הזאת, קרב אל המסבח, קודמת לאמירה להקריב, והיא לכאורה מיותרת. כלומר, הוא אומר לו, תתקרב אל המסבח. מה, אי אפשר להקריב על המסבח בלי להתקרב אל המסבח. למה היה צורך בציווי הזה? ורשי בפרשה שלנו עונה על כך. קרב אל המסבח שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. כלומר, אהרון התבייש לגשת. למה? מחמת המעורבות שלו בהקמת המזבח בעת חטא העגל. ולכן, משה משיב לו על כך, תשובה מפתיעה, לכך נבחרת. עכשיו, שואל ויינרוט, אנחנו יכולים להבין אמירה, תתגבר. אפשר להבין אמירה, סלחו לך כבר, בסדר, חטא העגל, כופר. אבל מה פשר האמירה לכך נבחרת? האם אהרון נבחר בגלל שחטא? האם החטא הוא דבר שמכשיר את הכהונה ומחמתו נבחר אהרון? מה פשר הדברים? רבי אלימלך מליז'נסק בספר נועם אלימלך משיב שכמובן שהחטא הוא לא סיבת הבחירה באהרון, אבל הבושה מן החטא היא בהחלט סיבה לבחירה בו. מקור הדברים בדברי רבי חיים ויטל בשם הארי הקדוש בספרו ליקוטי תורה, להיות בך מידת ענווה ובושה, נבחרת יותר משאר חבריך להיות כהן. כלומר, בגלל שיש לך את מידת הענווה ואת הבושה, נבחרת להיות כהן. הבושה היא סממן שמכשיר את האדם לגדולות. למה? שואל פרופסור אברהם ויינרוט בספר שלו הזה, לאור נועם אלימלך. האם לא חשוב דווקא לפתח ביטחון עצמי, כבוד עצמי, כתנאי לכהונה ציבורית ולייצוג ציבורי? מה זה? אהרון הוא מתבייש... ולכך הוא נבחר. טוב, וכאן מגיע פרק ארוך ובאמת מרתק שעוסק בקונפליקט הזה של מנהיג ובעצם של כל אדם, בין גאווה, ביטחון עצמי, גדלות האדם, לשפלות רוח, לענווה, לצניעות, ואני באמת מדלג על כל החלקים פה בפרק המחכים והרלוונטי לחיים של כולנו, וקופץ ממש לסוף. רבינו בחיי, או רבינו בחיי, כפי שיש כאלה שמנקדים את הספר, את השם בספרו חובת הלבבות, כותב, ייתכן להתקבץ בלב המאמין, הכניעה והגאווה. כלומר, גם כניעה וגם גאווה. וחובת הלבבות אומר שהשילוב הזה אפשרי, אחרי הבחנה בין שלושה סוגים של גאווה, שמהם שניים גרועים, ואחד הוא המשובח. תקשיבו טוב. א', גאווה בדברים גשמיים שמרחיקה את הקנייה מן הלב, מי שמתגאה בהישגים כאלו עלול לחשוב כי הוא המיטיב לעצמו וכי הוא קנה דברים גשמיים אלו בכוחו ובחוכמתו. לא טוב. ב', גאווה במעלות רוחניות שבה האדם צופה פני העבר ומתגאה בחוכמה שקנה ובהישגים רוחניים שכבר השיג. גם זו גאווה מגונה שכן היא עלולה להביא את האדם שיסתפק במה שכבר עשה ובשם הטוב שכבר קנה, הוא אף עלול להתנסה על אחרים ולספר בגנותם. לא טוב, גם לא גאווה במעלות רוחניות. המעלה המשובחת שמופיעה בספר חובת הלבבות, כשהוא צופה פני עתיד ורואה בכל הישגיו מתנה מאימא הקדוש ברוך הוא, שנועדה לשמש אותו כבסיס להמשך עבודת השם שלו ביתר שאת. וכותב רבינו בחיי, כשמתגאה החכם בחוכמתו והצדיק במעשיו תוך הודעה לגודל טובת הבורא עליו ובהם, ואז זה גורם לו להוסיף ולהשתדל בהם, להיכנע לקרוביו, לשמוח בחבריו, לחוס על כבודם, לדבר בשבחם, לאהוב אותם. כלומר, אם יש לו גאווה מתוך הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, אז זה סיפור אחר. ומסכם ויינרוט את הפרק בשורה התחתונה המעשית לחיינו. לפי השקפה הזו, אדם לא מתגאה מהטעם הפשוט שאין לו במה להתגאות. לא זאת הסיבה, אלא הוא מתגאה כי שום הישג לא שלו. פקיד בבנק לא מתגאה בכסף שבקופה, כי אין זה כסף שלו, אלא של הבנק. הכסף של הבנק שמצוי במשמורת שלו, רק מטיל עליו אחריות רבה וכבדה. בדומה לכך, אדם צריך להבין שכל הישג אינו פרי חוכמתו שלו, ויתרה מכך, אף החוכמה עצמה אינה שלו, אלא מתנה מאמא השם, שנועדה לאפשר לו לבצע את שליחותו. כסף וקניין וגם כישורים וכישרונות הם לא של האדם, אלא פיקדון שניתן בידיו כדי למלא משימה. טעימה מהפרק על פרשת שמיני, מהספר לאור נועם אלימלך של הפרופסור אברהם ויינרוט. אנחנו יוצאים עכשיו 7:43 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו רגע לפני הזמן המקודש של קייך סוף, אני רוצה להקריא קטע קצר שהייתי עד לו, וכתבה אותו אשתי שתחיה, והוא נוגע לשיר ממש לרגעים האלה של קייך סוף. היינו השבת בשבת חיזוק למאות יהודים וסטודנטים צעירים מרחבי אירופה, זה היה בבלגיה, פרויקט שנקרא Go Jewish, התייהד, יהיה יהודי, ושימו לב מה היה שם. ליל שבת סעודה, אז אמר אבי מילר, הגיע מישראל אחרי שירות מילואים ממושך בעוטף עזה, הוא מתחיל לשיר, ותוך שניות מתקבצים סביבו עשרות סטודנטים. כולם נרשמו לשבת בהתלהבות בגלל המצב, בגלל הרצון להיות עכשיו ביחד. כששאלתי אותם לפני כן בהרצאה שלי מה הבעיה שהכי מטרידה אותם, הם התלבטו בין אנטישמיות לבין התבוללות. אבל ברגע הזה, בליל שבת, הם לא עוסקים בבעיות, אלא בפתרון. הם עומדים במעגלים, קופצים ורוקדים ושרים. עם ישראל חי, עושה שלום במרומיו. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ואז אבי מילר לוקח שורה אחת מהפיוט של ליל שבת, כך סוף, ושר אותה לאט שוב ושוב ושוב. ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. ושוב, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. אני מצטרפת למעגל של סטודנטיות מאמסטרדם. מסתכלת ימינה ורואה שזו שעומדת לימיני דומעת. מסתכלת שמאלה, כותבת אשתי, ורואה דמעות גם בעיניים של זו מצד שמאל. ואז הסטודנטית משמאל שואלת אותי, מה הוא שר? מה המילים האלה? אני מתרגמת לה לאנגלית, וגם החברה שלה שמצד ימין מקשיבה בסקרנות. ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, גם היא לא הבינה מילה ממה שהיא שרה. הכוונה היא שהרחמים של אלוקים יופיעו עלינו, על העם הקדוש שלו. ופתאום קלטתי, שתיהן עמדו במעגל בשבת ושרו והתחברו עד דמעות, למרות שלא הבינו אף מילה. הנשמה שלהם הבינה. הנשמות מבינות עכשיו. אז הנה, אני מקווה שהנשמות שלכם מוכנות. 7:50 כבר, זמן כך סוף.
Yo, yo, yo.
היו רחמך מתגוללים על עם קודשך, כמו ששר אבי מילר בשבת שעברה. אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לשבוע הזה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, משתמע בעזרת השם בטוב יום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.